טוב, אנחנו נקצר, כי לא הגעתם בזמן היום. כתוב בפרשת השבוע, ויאמר אלוקים אל משה, ויאמר אליו אני השם, וירא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב ואל שכי ושמי השם לא נודעתי להם, וגם הקימות את בריתי איתם. רבותיי, מה הדו-שיח פה? וידבר אלוקים אל משה, כבר המפרשים התעוררו לומר שההתחלה היא לשון דיבור, לשון קשה, וידבר אלוקים אל משה, וזה מסתיים רך, מסתיים גם בויומר, זה לשון יותר קלה, ומסתיים גם בעני השם, הוויה, זה לשון רחמים. בואו נתקדם, מה הדיבור? וירא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב ואל שדי ושמי השם, לא נודעתי להם. הבנתי, זה משה רבנו לא יודע את הדברים האלה. וגם הקימותי את בריתי איתם, ואתם את ארץ כנען. מה חסר, אילו זה לא היה כתוב? מה, לא היינו יודעים את מה שכתוב פה? אז רש"י כבר התעורר פה להבין מה הדו-שיח פה. והוא מחבר אותנו לסוף הפרשה הקודמת. שבסוף הפרשה הקודמת אנחנו שומעים מפי משה רבנו קצת טענות. והוא אומר לקדוש ברוך הוא, מאז באתי אל פרעו, הרע לעם הזה, והצלו הצלת את עמך. אז הקדוש ברוך הוא עונה לו, אולי עונה לו בדרך של רמז, ואומר לו, תראה, אברהם, יצחק ויעקב, הבטחתי להם עולם ומלואו, ולא קיימתי להם את כל מה שהבטחתי להם. אבל לא שמענו שהם קובלים וטוענים ורוצים להפסיק את הקשר איתי. אבל אתה רק התחלת את השליחות, הדבר מתחיל להגיד לי, למה הרי אותה לעם הזה, למה זה שלחתני, מאז הגעתי אל פרעו, הרע לעם הזה. כאילו, התחלה, הפרשה מתחילה קצת בלשון עדינה, אבל בעצם זה מוסר. בתחילת הפרשה נותנים מוסר למשה רבינו. מה זה הטענות האלה? הראשונים התקשו בשאלה אחרת. מה השאלה שהתקשו הראשונים? מעמד הר סיני, מעמד הסנה המפורסם, הקדוש ברוך הוא שמה מדבר עם משה רבנו. והוא אומר לו, היה שם משה אל השם ויאמר, למה הרי אותה למה זה וכו' וכו' וכו'. במעמד הסנה, אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו בצורה ברורה, ואני ידעתי כי לא ייתן אתכם מלך מצרים להלוך ולא ביד חזקה. במילים אחרות, אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, תדע לך, אתה נכנס לנעלי גדולות. זה לא יהיה קל. זה לא ילך בקלות. אם הפסוק הזה לא מספיק, יש לנו הפסוק. ויאמר השם אל משה בלכתך לשום מצרים, מה רק כל המופתיים, ואני אחזק את ליבו ולא אשלח את העם. זאת אומרת, כבר במעמד הסנה, הקדוש ברוך הוא מעביר מסר למשה רבנו שהעסק לא הולך להיות קל. לא ייתן להלך, ואני אכבד את ליבו. עכשיו מתעוררת השאלה, אז מה משה רבנו פתאום מתחיל כאן לקבל רגליים קרות? הקדוש ברוך הוא אמר לו את הדברים ברחל ביתך הקטנה. אמר לו בצורה מפורשת שהעסק לא הולך להיות קל. אז מה מתחיל להתרעם ולומר, ככה, אני רוצה לוותר, נעשה יותר קשה? זו שאלה שנתקשו בה רבותינו הראשון. האבן עזרא התקשה בשאלה הזאת. אומר האבן עזרא, מה משה רבנו פה מתרם? אני לא מבין. בוא נקרא את הראשון שלו. אומר האבן עזרא, והנה שאלה. אחר שהשם הודיע למשה ואמר לו, ואני ידעתי כי לא ייתן אתכם מלך מצרים להלוך ולא ביד חזק. אם כן, למה התרעם משה לומר, למה זה שלחתני והצלו הצלת? הרי קיבלת מה שנקרא פירוט מפורט, מה הולך להיות, מה סדר הגאולה שהולכת להיות. אמרו לך בצורה ברורה מה הולך להיות. אז מה אתה מחשיק קושיות? ככה וככה וככה. זו שאלתו של אבן עזרא בתחילת הפרשה שלו. עונה אבן עזרא, מה הייתה המחשבה של משה רבנו? משה רבנו אמר, אין בעיה, אמרת לי שזה לא יחווה קלות, אמרת לי שאתה תכביד את ליבו, אבל לא ייתכן שאני בעל תקן של גואל, בעל תקן של מציל, והעסק הופך להיות יותר גרוע. זה משה לרבנו לא מוכן לקבל. שהתהליך אלך ארוך, אני מוכן לקבל. שפרעה לא יסכים לשלח בהתחלה, אני מסכים לקבל. אבל לא יכול להיות שאני מגיע והעסק נעשה יותר גרוע ממה שהיה קודם. זה משה רבנו לא מוכן לקבל. ופה נעצר אבן עזרא. והוא לא ממשיך לנו פה עוד איזה תוספת לכאורה שמתבקשת. שהשואל ישאל, ולמה באמת זה כך? לכאורה טענת משה רבנו צודקת. מדוע באמת העסק נעשה באמת יותר גרוע? לכאורה משה רבנו צודק. הוא אומר, אני באתי להציל את העם, ואני איך שהגעתי נעשה יותר גרוע. איך אומרים לו הנוגסים שמה? הבאשתם את ריחנו בעיני פרעה. תבן לא ניתן, הכל עשה יותר קשור. אז פה יש לנו דברים מיוחדים מאוד שמצאנו בשמו של הכלי יקר. חכם תימן, שמה טוב. אומר פה הכלי יקר דבר מעניין. אומר הכלי יקר, כי לא נתראה משה על מה שלא שלח פרעה את ישראל תכף ומיד בבואו אליו. שרי כבר אמר לו הקדוש ברוך הוא שתי פעמים שלא ייתן אותה מלך מצרים להלוך. על מה נתראים? אלא משה אמרנו, ואמר משה, אולי אני הייתי הסיבה לזה כן? למה אני כבד פה וכבד לשון, וכתוצאה מזה העסק נעשה יותר מסובך, אולי תלה את החיסרון בו בעצמו. ופה אומר אבן עזרא דבר מאוד מרתק. אמר לו הקדוש ברוך הוא הפוך על הפוך. זה שאתה רואה שנעשה יותר קשה, זה אות וסימן שהגאולה בפתח. מה קשר? אומר האבן עזרא, כי ידוע הדבר שבכל יום סמוך לעלות השחר. עלות השחר, לכאורה, זה רגע לפני שמה? שיש אור בעולם. אומר הכלי יקר, שבכל יום סמוך לעלות השחר, החושך מחשיך ביותר, יותר מחשכת הלילה. אבל זה דבר מפליא. איך יכול להיות? עוד שנייה, מפציע היום. עוד שנייה, עלות השחר. הוא אומר רק לי יקר, רגע לפני שמתחיל להפציע היום, יש חושך שמתגבר יותר ממה שהיה עד עכשיו. א', ב', רוב החולים סמוך למיטתם הם מתחזקים ויושבים על המיטה ומבקשים לאכול, ואתה אומר, הנה איזה יופי, הבן אדם חוזר לעצמו. אחרי שהוא התעורר לחיים, אתה רואה שהוא נופל. לא פעם ולא פעמיים שמענו סיפורים על תופעות כאלה. ואם זה לא מספיק עוד יותר, הוא מביא הכלי יקר. וכן בימות החורף, סמוך לעליית השמש, הקור הולך וגובר, ולבסוף הוא מנוצח מן השמש. ואם זה לא מספיק לכם, עוד יותר אני אתן לכם. חותך, שזורים זרע באדמה, מה קורה לו לפני שהוא צומח? מה קורה לו? הוא נרקב, הוא מתפרק. איך יכול להיות? לפני שהוא מצליח לעלות וללבלב, הוא נרכב, הוא מאבד את צורתו. איפה ההיגיון בזה? הוא אומר, ככה זה בטבע. חותם את הדברים הכלי יקר ואומר כך גם הגאולה. רגע לפני שמרגישים המצרים, שמרגיש פרעו, שהעסק הולך להישמט להם מהידיים, הם נותנים את כל הכוח שלהם, מה שנשאר להם, אוגרים את כל הכוח שנשאר לנסות להתגבר כנגד הגאולה, ולכן זה נעשה יותר קשוח ברגע האחרון. וזה מה שאומר לו הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, אדרבה ואדרבה, אתה לא מבין, זה שנעשה יותר קשה זה אומר שהגאולה בפתח, אתה תראה, אדרבה ואדרבה. הוא מסיים ואומר כך, כמו כן, מה שהרה פרעו לישראל עכשיו יותר ממה שעשה בעבר, זה מופת חותך שקרב קיצו, ושזמן הגאולה קרובה לבטל את כל פעולותיו של פרעו. על כן הוא רוצה להתחזק בפעולותיו, וזה מה שאמר לו, אתה תראה, מילה אתה פירושו לתרץ לו את מה שהוא שאל למערה אותה. וזה משלים לנו את דבריו של האבן עזרא, אף לבפל. כי האבן עזרא טוען שאומר משה רבנו לקדוש ברוך הוא, לא ייתכן שנעשה גרוע יותר. עונה לו כקונטרה הקדוש ברוך הוא, אומר לו, אדרבה ואדרבה, זה אות וסימן, זה אות והוכחה שאכן הגאולה בפתח. זה השלמה נפלאה של הכלי יקר להשלים את דברי האבן עזרא. הרמב"ן גם הוא התעורר לשאלה הזאת. הרמב"ן כותב שאומנם משה רבנו ודאי שמע את הטענות ואמר לו הקדוש ברוך הוא שלא יהיה קל, אז מה הוא טוען? מה הוא קובל את הקדוש ברוך הוא ואומר לו, מה זה? מעט באתי על העם הזה ואצלו הצלת. הוא אומר משה רבנו לקדוש ברוך הוא, אתה קראת לי לדגל ממדיין להגיע לגולת ישראל. בסדר. אז מן המצופה שהעסק יתחיל, בסדר, הוא יכביד את ליבו. מכה אחת לא יקבל, יקבל עוד מכה, עוד מכה ועוד מכה. עד שם ישראל יצא ממצרים. מה זה השנטי בנטי הזה? מה זה השלווה הזאת? הוא לא אומר בסדר, הוא לא רוצה לשלח, אז נחכה ונלך. הוא אומר האבן עזרא המובא במדרשים שמשה רבנו חזר למדיין. 6 חודשים. הוא אומר משה רבנו, לא הגיע זמן הגאולה? אז לא, מה קראת לי לפני הזמן? תשאיר אותי אי שם במדיין. שיגיע הזמן, אני אבוא, וכל מיני תן מכה אחרי מכה, מכה אחרי מכה, ובום אחד יצא ממצרים. מה זה האנוכי התנהלה לאיתי הזה כאן? זה טענה שטוען אותה משה רבנו כלפי הקדוש ברוך הוא. הוא ודאי ידע מה שאמר הקדוש ברוך הוא, שזה לא ילך בקלות. בסדר? לא ילך בקלות, אבל בואו נתחיל לפעול. מכה אחרי מכה, עד שעם ישראל יצא ממצרים. מה זה האיטיות הזאת? הוא אומר הרמב"ן, כתוב במדרש, דומה דודי לצבי או לאופר האיילים. מי זה דודי? כביכול משה רבינו, שפעמים היה נגלה ופעמים נכסה. פעם היית רואה אותו פה? אבל אני לא מבין. כן, הגיע זמן הגאולה, אז למה יש הפסקות באמצע? למה יש קטעי רוגע, שלווה, ממשיכים את המצב, משאירים את המצב ככה, סטטוס קוו? אומר הרמב"ן, זו הייתה הטענה והקובלנה של משה רבנו כלפי הקדוש ברוך הוא. עכשיו, כמו שניסינו ליישב את האבן עזרא על פי הכלי יקר, נצטרך עכשיו להבין מה באמת הייתה הסיבה שבאמת זה לא ילך מהר. כנראה הדברים צריכים להבשיל. יש מושג שנקרא זמן עיכול. אי אפשר לתת מכה אחרי מכה אחרי מכה אחרי מכה. כל מכה יש לה מטרה, כל מכה יש לה עניין. זה לא סתם מכות שרירותיות. כן, אנחנו קוראים בהגדה של פסח, כן, דם צפרדע קיני מרוב. כל מכה צריך להבין את המשמעות שלה. מה זה דם? מה זה צפרדע? מה זה קיני? מה רוצים פה להראות לנו? הוא אומר, כנראה הרמב"ן, כל מכה יש לה תפקיד. היא צריכה ליצור בנפש של המצרים, ואולי יותר בנפש של עם ישראל, איזה תובנה חדשה, איזה הבנה נכונה, את כוחותיו של הקדוש ברוך הוא, את היכולות שלו. אי אפשר לתת זבנג וגמרנו, תתתתת ונגמור. לא הבנת. כי אם הקדוש ברוך הוא רוצה, היה יכול להוציא את המשרה במכה אחת, לא מצליח 10 מכות. זה כנראה מה שמשה רבינו התחדש לו בדברים של הקדוש ברוך הוא. מכות מצרים זה לא סתם מכות של עונש. מלבד העונש שיש במכות מצרים, יש בהם גם חינוך. וזה אנחנו בעזרת השם נעמיק בשבוע הבא. אבל זה פותח צוהר להבין מה השקלא והטריא, מה הדין ודברים שמתרחשים פה בתחילת הפרשה. הר"ן, יש לו ספר דרשות. בדרשות של הר"ן הוא מעלה שאלה פלא פלאים. רואים במשך כל הדו-שיח שמשה רבנו טוען כלפי הקדוש ברוך הוא שהוא הר על שפתי. הוא אומר לו, יש דברים אנוכי, הר על שפתי. אז הוא טוען, לא שאלתם את עצמכם פעם שאלה פשוטה. הקדוש ברוך הוא, שמיים וארץ, עולמות, לא יכול לרפא את משה רבנו. פשוט מאוד. תפתח לו את הגמגום שיש לו, תקדם הלאה. מה זה הדבר הזה? אני שמעתי פירוש חדשני שרוצה לומר שמשה רבנו לא היה מגמגם. שמעת פעם דבר כזה? משה רבנו היה מדבר חלק, שוטט. כתוב על השפתיים? שמעתו מה זה על השפתיים. משה רבנו היה איש רוח, איש שכל כולו חשבונות אלוקיים רוחניים. אולי זה קצת יסביר למה הוא לא זכה להכניס את ישראל לארץ ישראל, כי הוא היה במדרגה מאוד מאוד גבוהה. ובארץ ישראל מה אתה צריך לעשות? לרדת לעולם החומר. משה רבנו היה כולו שמימי. רבותיי, תחשבו מה זה 40 יום ו-40 לילה. אתה הולך 40 יום ו-40 לילה לא אכל ולא שתה. פה בישיב 40 שניות אתה לא יכול לשתות, אתה מבין? 40 יום לא אוכל ולא שותה. זה מדרגה לא נתפסת לנו, לא הגיונית. הוא בן תמותה, רבותה, הוא היה כמוני כמוכה. לאיזה מדרגות הוא עלה ונתעלה? הרעל שפתיים פירושו. הרעיונות הגדולים של משה רבינו, שהוא מנסה להוריד אותם ולהפשיט אותם, הם יוצאים בצורה לא טובה, בגומגמת. כי מאוד קשה לקחת את כל הרעיונות הגדולים ולהוריד אותם אל עולם החומר. וזה יכול להיות שהעם הרגיש שמשה רבינו הוא מגמגם. הוא לא מצליח את הרעיונות הגדולים שלו להוריד אותם פה לארץ. לכן הוא היה איש אלוקים. והיה צריך את אהרון שיתווך בין משה רבינו השמימי אל אהרון שהיה מה שנקרא עם העם, אוהב שלום ורודף שלום ונשים שלום, בין אדם לחברו. זה הפשט שאהרון הוא מתרגם. הוא לוקח את הרעיונות הגדולים של משה רבינו ומוריד אותם אל העם. משה רבינו להם גם גן דבר חלק, שוטף. רק לנו אנחנו צריכים תרגומים והסברים, כמו שאתה קורא כל מיני דברים של אנשים גדולים שכותבים דברים. אתה אומר, צריך הסבר, צריך פירוש. היום ברור, לכל ספר יש שם פירוש, כמעט כל ספר, כל ספר בספרייה יש פירוש. כוזרי, פירוש. חובת הלבות, פירוש. מסילת ישרים, פירוש. כל צריך פירוש. למסילת ישרים מה פירוש למסילת ישרים? לרמב"ם מה פירוש לרמב"ם? אנחנו צריכים הפשטה, צריכים להוריד את הרעיונות הגדולים האלה אלינו. ככה היה משה רבינו, זה הפשט הר על שפתיים. אבל הר"ן הולך פה רבותיי בפירוש מרתק. אומר הר"ן, היות משה נביא הנביא, אדון הנביאים, הר"ן שפתיים. עד שהוא צריך אהרון אחיו להיות מתורגמו, למה לא נסדר לו את הדיבור צורה פשוטה? ופה רבותה, יש פה יסוד גדול. אילו משה רבינו היה רהוט בדיבור שלו, היה ברור בדיבור שלו, היו באים אנשים ואומרים, אתם יודעים למה עם ישראל הלך אחריו, הלך שבי אחריו, הלך 40 שנה במדבר ללא כיוון? כי הוא היה רטוריקן מבהיל, הוא היה שווה את האנשים בדיבור שלו, לא יכולת לחשוב אחרת. אומר הר"ן, וכן לגבי קבלת התורה, אגידו, למה הם קיבלו את מה שהוא אמר להם? קיבלו את התורה כי הוא הצליח לסחוף אחריו, כמו שלצערנו ראינו בהיסטוריה אנשים רשעים שהצליחו לסחוף אחריהם הרבה 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 אנשים. בר"ן ואומר, אתם יודעים איזה משה רבינו? משה רבינו זה אדם שמגמגם. אדם שמגמגם לא יכול לסחוף אחריו אנשים אחרים. ללמדך שהלכו אחרי משה רבינו לא בגלל הצורה החיצונית שלו, אלא בגלל התוכן הפנימי שלו. זה הסיבה, בכוונה הקדוש ברוך הוא ישאיר אותו מגמגם. שלא יבוא אדם ויגיד, נו, ברור. הוקסמו מהדברים שלו, נמשכו אחריו כמו מגנט. איזה מגנט? הוא לא מצליח להגיד משפט בלי 15 הפסקות. כל משפט 10 הפסקות באמצע. אתה יכול להימשך אחרי אדם כזה? זה אומר הר"ן, פלא פלאים. לכן הקדוש ברוך הוא השאיר אותו על שפתיים. לאות וסימן והוכחה לכל שנמשכו ישראל אחריו בגלל האמת שבו, ולא בגלל הצדדים החיצוניים שבו. זה יסוד גדול שאומר פה הר"ן, פלא, 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 פלא פלאים. יש דברים שמובאים בשם הרב צבי יהודה. יש גמרא במסכת חגיגה. הגמרא במסכת חגיגה, דף האחרון בדף כף זין, הגמרא שם אומרת שיש חיה שנקראת סלמנדרה. מה זה חיה סלמנדרה? מה זה החיה הזאת? אומרת הגמרא, סלמנדרה הזאת, שתולדות האשי אסך בדמה, אין האור שולטת בו. אומר השם, מה זה הסלמנדרה הזאת? בכלל שאני אגיד לך, חיה הנבראת מן האור, כשבוערים, שמבעירים אש במקום אחד 7 שנים בלי הפסק. נו, 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 מה קרה היום תימן? כל תימן? שמע טוב. זה רש"י במסכת חגיגה. יש רש"י במסכת חולין, קכ"ז. הוא אומר רש"י, אתה יודע מה זה סלמנדרה? סלמנדרה זה שרץ הנוצר מן האור, מעצי הדס, על ידי כשפים. רבי עקיבא איגר, במסכת חגיגה? יש עיגול. מה זה העיגול הזה? רבי עקיבא איגר אומר, סתכל מסכת חולין קכ"ז עמוד א', צריך לבדוק אולי גם, איפה אתה הולך? אולי גם בחולין קכ"ז יש גם כוכבית. לאיפה מפנים אותך? לחגיגה קכ"ז. כאילו אומר רבי עקיבא יגיע, רשי פעם מסביר, סלמנדרה, שזה חיה שנוצרת על ידי 7 שנים באש, ויש סלמנדרה שנוצרת על ידי קישוף. בא רב צבי יהודה ואומר, יש 2 סוגי תלמידי חכמים. יש תלמיד חכם שישב בכבשן האש, כל דברי כאיש תאום השם, כמו שהגמרא אומרת בקידוש עם כפתת למד, מה שלמדתם, שישב ועמל והשקיע 7 שנים, לא 2.5 שנים עזר, 7 שנים בכבשן האש. ויש אחד שנוצר לידי כישוף, תלמיד חכם שנוצר, איך נוצר לידי כישוף? פה לקח משהו, פה עשה, פה שמע איזה שיעור, פה עושה לך ככה, אתה שומע בשיעור שלו, לא, יש לך, אתה מתלהב ממנו. חביבי, אתה שומע שיעור, תדע ממי אתה שומע. יש ישיבה ולמה, דרף שאתה שומע אותו. סיים את השס, למד הלכה, או סתם, אתה שומע וזה עולה לך, קופץ לך בסמכמם שלך איזה שיעור, וזה אחד עושה לך כל מיני, מביא לך כמה גמרות, והפכת להיות כבר מאופנת אחריו. זה אומר עשיות, תיזהר. יש תלמיד חכם ויש תלמיד חכם. אתה יכול להתבלבל. שניהם נקראים סלמנדרה. אבל יש סלמנדרה, 7 שנים! ויש אחד שעושה לך כישוף. עושה כישוף. אתה נתפס, נפל ברשת שלו, דו משמעי ברשת, אם הבנתם את המשמעות. זה צריך לבוא את הזהירות גדולה. ממי אתה לומד? ממי אתה מקבל תורה? זה סוד גדול, אומר אותו רבינו, הרב צבי יהודה, כהן, קוק, סצר. טוב, זה היום, נקצר היום, מחר בבוקר, אמרתי שיש עוד איזה לימוד בבוקר, ברבע ל9, אז שם אנחנו נוסיף עוד איזה מהלך נוסף. שבת שלום.